אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו, אני שיר ראובן.
ואני דור סהרמן.
ואנחנו קוראים מחדש את הארי פוטר לפי הסדר, כמה פרקים בכל פעם. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לקריאה, לפודקאסט ולקבוצה לפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה.
ואנחנו נתחיל. היום, כאמור, אנחנו נעסוק בפרקים 5 ו-6 על סמטת דיאגון ורציף 9 3/4. אלה פרקים די ארוכים ומאוד מעניינים. ובוא פשוט, בוא נתחיל בלקרוא רשימה. אוקיי?
איך היא אוהבת, כמו שאומרים.
איך היא אוהבת רשימה, ואיך אני אוהב, זה בסוף כי אני באקדמיה.
אתה זה היא.
אני זה, אני אוהב מפתחות ואינדקסים, תני לי את זה. אז ככה, ספרי לימוד. כל תלמיד נדרש להצטייד בעותק של כל אחד מהספרים הבאים. ספר הכשפים הבסיסי רמה א', מאת מירנדה גוזלי. תולדות הכישוף, מאת בתחולדה בגשות. תורת הקסם, מאת אדלברט רוח. מדריך שינוי צורה למתחילים, מאת אמריק חלפון. אלף עשבים ופטריות קסומים, מאת פילידה שורש. מרקחות ושיקויי קסם, מאת ארסניוס מיליליטר. חיות פלא ואיכן למצוא אותן, מאת ניוט סלמנדרה. וכוחות האופל, מדריך להגנה עצמית, מאת קוונטין טרימבל. איזה שם יפה זה, אמריק חלפון.
אני כל כך שמחה שמזרחים הצליחו להגיע גם לשם, גם לעולם
הקוסמות. כל הכבוד לגילי ברילה שתרגמה, זה יפה.
כי זה כאילו שינוי צורה, חלפון.
כן, בטח זה, לא יודע איך זה היה באנגלית.
כן, זה לא היה חלפון. זה לא היה האדם הזה שזכאי לדרכון פורטוגלי עכשיו.
אבל אני מאוד אוהב את הקטע הזה, כי פה אנחנו כבר באמת פנימה, כן, סמטת דיאגון זה הפרק שבו אנחנו כבר באמת נחשפים בבת אחת, אנחנו והרי, להמון דברים מעולם הקסמים. כאילו עד עכשיו סבבה, היה טפטופים כאלה, בעיקר בסיפור של הרי עצמו. כלומר שהוא קוסם ורצחו את ההורים שלו וכל זה, אבל פה אנחנו מתחילים ממש להבין איך עולם הקוסמים פועל.
וזו בחירה מאוד מעניינת של ג'יי קיי רולינג, בגלל שבפרקים הראשונים, עולם הקוסמות הוא כאילו תופח על פנינו ברכות. יש קוסמים ויש את זה ויש את זה, ואז כאן אנחנו נכנסים לזה שלא אחי, זה עולם אמיתי, שיש להם בנק, הוא מתנהל כעולם לכל דבר, יש להם פונדק, אנשים, זה בדיוק, זה עולם מקביל לעולם שלנו. ואני חושבת שהיא כתבה את זה בפירוט כל כך גדול, שהכוונה שלה מאוד מזדקקת דרך הדבר הזה. הכוונה שלה שאני חושבת שיותר קשוריים כבר ספרי פנטזיה, אם דיברנו קודם על המיתולוגיות בפרק הקודם, על המיתולוגיות שהיא בעצם שאהבה מהם את הקווי מתאר של הסיפור של הארי פוטר, כאן אפשר ממש לראות שהיא כן מתכתבת גם עם ספרי פנטזיה, שחלק מהקטע שלהם זה שלא רק שממציאים עולם, העולם הזה הוא גם מדויק וכל פרט בו נחשב מראש, וזה עולם אמיתי, זה כבר לא ספר ילדים חמוד שקוסם בא ועושה את זה, יש כאן באמת, יש מדע מאחור העולם הקסמים.
בדיוק, וצריך גם להגיד אבל שבניגוד לספר פנטזיה, כלומר, כשאתה קורא נגיד, לא יודע.
אני לא קראתי ספרי פנטזיה, אני רק שיקרתי לבנים במסנג'ר שאני קוראת
כשהייתי פנטזיה, וגם מה שיפה זה שכל נראה לי אדם שאוהב ספר פנטזיה, תמיד אומר, הארי פוטר זה לא ספר פנטזיה, והם צודקים.
נכון, זה באמת לא, ואנחנו לא רוצים להיות איתכם בחבורה.
אני לא רוצה את כל הגובלינים והאורקים שלכם.
בדיוק, תהנו בפסטיבל אייקון.
כלומר, ספרי הפנטזיה מתנהלים במין עולם מקביל לעולם שלנו. כלומר, אין בו שום קשר בכלל לעולם שלנו. מה שאני מאוד אוהב פה, זה הניחוח הקונספירטיבי. כל עולם הקוסמים הוא נסתר מעין, אתה עובר דרך איזה חנות ומגיע לסמטת דיאגון. בהמשך, רציף 9 3/4, אתה עובר דרך קיר ומגיע. גרינגוטס הוא בנק שפועל מתחת לאדמה. זה פאקינג כמו שסיפרו לנו בילדות שיש תנין בכנרת.
כן.
או שאמריקאים מספרים שיש כאילו תנינים בביובים של ניו יורק, כאילו... שזה...
אפילו יותר מזה, אזור 51, מה יש שם?
בדיוק.
משרד הקסמים,
בדיוק,
יבן זונה.
בדיוק. ומה שמדהים זה שהגריד עוד אומר להרי, כלומר, כשהגריד חושף להרי שיש משרד קסמים, ואז הרי שואל אותו, אבל למה צריך משרד קסמים? אז הגריד אומר מה המטרה, שזה, המטרה היא שהמוגלגים לא ידעו שיש קוסמים. זה קונספירציה.
כי אז כאילו, הם יצטרכו לפתור את כל הבעיות שלהם עם קסם.
בדיוק, כאילו, אז הם יצאו את העזרה שלנו, וחרפנו אותנו, וכאילו, אחי, וזה, בוא, תעשה טובה, כאילו...
אסור שהם ידעו.
בוא שנייה, בוא תעשה איזה קסם.
שזה, אני חושבת, אני מאוד אוהבת את התפירה, בעיניי, ג'יי קיי רולינג היא חייתית. אנחנו אומרים חייתית בת, חייתת, חייתית, לא משנה, היא חיית בת... מדהימה, היא תופרת המון דברים ביחד, וזה, אני חושבת, אחד הדברים הכי קלושים בספר, כי זה לא תירוץ טוב, הם ידעו ואז הם ירצו שתפתרו להם את כל הבעיות, אבל יש כשפי זיכרון, לא צריך לעשות, כאילו, פשוט, זה לא הגיוני.
כן, אבל אולי זה לא מוסרי כל כך פשוט לעשות, אז זה כבר באמת קונספירציה, זה המן אין בלק, כאילו, הם פשוט עשו להם כל הזמן.
אבל הם גם עושים להם כל הזמן.
נכון, נכון, אבל נשמע שזה באמת, כלומר, הקוסמים זה מאוד מעניין, עסוקים באופן כללי, כל הזמן בהסתרה.
כן.
כלומר, הם ממש חוששים, אבל מה שיפה זה, ואנחנו נראה את זה גם בפרק היום, ספוילר, שדווקא רולינג מראה לנו ש... לקוסמים יש בעיות שגם קסמים לא יפתרו.
נכון.
וזה לא קשור לזה. אבל מאוד אהבתי דווקא את הניחוח כל כך קונספירטיבי הזה. כאילו כל המטרה של משרד הקסמים, כל הבירוקרטיה הזו, היא רק כדי שהמוגלגים לא יציקו לנו.
זה נשמע כמו פוסט של יאיר נתניהו, שנקרא בקרוב. מה עם הקוסמים שרוצים להפיל את המשטר שלנו, את הממשל שלנו?
כן, והבונים החופשיים.
עוד דבר מעניין שהיא עושה בספר הזה, זה שהיא מתחילה, שוב, בטפטופים, להציג לנו את האופל של עולם הקסמים. זאת אומרת, כן. היא ממש יוצרת הקבלה של העולם, ואני חושבת שהרגע שבו זה קורה בצורה הכי מדויקת, זה מתי שהרי פוגש נער שמתואר כנער משועמם, שאנחנו לא כן. יודעים מי זה, אבל זה מלפוי, אנחנו מגלים בהמשך.
שימי לב שזה הילד הראשון, הקוסם שהוא פוגש.
כן.
הוא לא פוגש קודם את רון, הוא לא פוגש קודם את הרמיוני, ולא את דין תומאס, שלא אכפת לי ממנו כל כך.
כן.
אלא הוא פוגש את מלפוי.
בדיוק. הוא פוגש את מלפוי, והדבר הראשון שמלפוי אומר לו, זה בעצם מלפוי, הוא נשמע כמו השכנה הזקנה הגזענית שלך, כי הוא אומר, יש משפחות קוסמי לו, את זה הוא אומר לו אחר כך, אבל הוא בגדול אומר לו, ההורים שלך הם קוסמים, לא צריך לתת לאחרים ללמוד קוסמות, אני מקווה שאני אהיה בסלידרין, הוא מתחיל להכניס אותו לזה שאם עד עכשיו חשבנו שעולם הקוסמים הוא עולם חמוד ומכיל, שהגריד בא ומביא לך עוגת יום הולדת עם שגיאות כתיב, לא. יש גם את הצד הזה.
גם חשבנו בהתחלה שזה רק אולי קוסמים מול מוגלגים, ואז אתה מגיע פתאום שבתוך עולם הקוסמים, יש דירוג, גם מלפוי מבלבל את הארי וגם אותנו, כי הוא אומר לו, אני מקווה להיות בסלידרין, כן. והעיקר לו הפל פאף, עכשיו לנו זה, למי שקורא את זה פעם ראשונה, זה נשמע כמו ג'יבריש.
כן.
למי שקורא את זה כבר ויודע מה יהיה, אז אתה מבין שפשוט מלפוי יוצר פה מדרג גזעי.
לגמרי.
כלומר, כן, הוא פשוט כאילו השלטון המפייניקי, שרוצה להעיף את המזרחים החוצה מכל הסיפור הזה.
כן, הוא לא רוצה את הקוסמים הטובים פחות. ולא רק שם, היא גם עושה את זה בעיניי בבנק. שוב, מילה שאני לא יודעת לומר בגלל שרק קראתי את זה
וסימנתי
את המילה. גרינגוטס, וואו, מפתיע. עם הגובלינים. שגובלין זה לא יצור שהיא בראה, זה יצור שקיים, כן. אבל אני חושבת, לא יודעת, קריאה מאוד קונספירטיבית שלי של הדבר הזה, הגובלינים הם יהודים.
כן, הם כאילו כזה עוסקים בכסף,
הם עוסקים
נמוכים
בכסף,
ומכוערים כאלה.
ויש להם עולם משלהם שאתה לא יכול להיכנס אליו, וכאילו הם נאמנים בעיקר לעצמם, ואתה רוצה להיות בבנק שלהם, אבל אל תסמוך עליהם.
כן, זה נראה לי ככה טראמפ מדמיין יהודים.
כן, בדיוק.
כאילו...
באמת שהגובלינים הם יהודים?
מדהים.
וואו, זה באמת מדהים.
כן.
ויש גם את הקטע, שוב, שהיא כל הזמן עוקשת בעדינות על הרעיון הזה שבעולם הזה יש אופל. עכשיו, אנחנו יודעים שיש אופל כי זה נפתח עם ילד שההורים שלו נרצחו. אבל יש את הפער, אני חושבת, בין פחד קמאי, שהוא המפלצת מתחת למיטה שלך, שזה וולדמורט הנורא, לבין הבירוקרטיה של הפחד, הבירוקרטיה הקטנה של הפחד, הבנליות של הפחד, שזה, הנה, יש פה אדם שהוא ילד גזען, ילד שספג את זה בבית, והוא ממש כאילו לא בעניין.
והוא גם לא מתבייש, כאילו
הוא
פשוט חסר בושה, זה מדהים.
הפרנקים האלה לא צריכים להיות קוסמים. ויש לך את הגובלין שאומר, אם מישהו אחר ינסה להיכנס לדלת הזאת, הוא יקלע שם לתמיד, ואז הארי שואל אותו בפניקה, וכל כמה זמן אתם בודקים שמישהו לא ננעל בכספת, אז הוא אומר פעם בעשר שנים בערך, והוא אומר את זה בהנאה, בהנאה יהודית.
מחכך את ידיו ככה.
אז הפרק הזה בעיניי הוא לא רק בא להכניס אותנו לתוך הסיפור במובן, הנה, ככה העולם הזה בנוי, הוא גם מורכב יותר, הוא מכניס אותך למורכבות אנושית, שהיא ספקטרום, שרוע לא איך הולך המשפט הזה? רוע לא מתפרץ אל העולם בבת אחת, הוא נכנס דרך הסדקים, אני ממש עושה...
אני לא זוכר.
יש ציטוט ממש יפה כזה, שאני לא זוכרת מי אמר אותו, ואני אפילו לא מצטטת אותו, נכון?
לא נורא. אפשר פשוט להגיד הבנליות של הרוע ונשמע מבריקים. אבל כן, כלומר, את צודקת. זה עולם... הנה, אגב, זה בעיות של עולם הקוסמים, שאף קסם לא יפתור, כי אין קסם נגד גזענות ונגד היררכיה.
נכון. וזה באמת מראה לך, היא אומרת אולי כאן משהו על הנפש האנושית, היא אומרת, אוקיי, העולם הזה הוא שונה, אבל זה אותו דבר בגדול. זאת אומרת, מה זה היא אומרת משהו על הנפש האנושית? זה ניסוח לא נכון. היא בעצם כדי לחבר את זה אלינו, אני חושבת, למרות שהדמויות האלה מתקיימות באיזשהו אולם פנטזיה קסום, שבו דברים יכולים לקרות, שהם לא יכולים לקרות לנו, הבסיס של הנפש, הלכלוך של הנפש, והיופי של הנפש, שזה נגיד חברות וגזענות, בארי פוטר, אני חושבת,
זה
שתי הקצוות. אז הם נמצאים. נוכחים, הם נוכחים כאן, וזה מאוד מחבר לדבר.
עכשיו, מה שמדהים, וזה מתחבר לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שקשור בפרק הזה, כלומר, לקוסים יש היררכיות, ויש שם הרבה פנימיות, אבל מי שקורא את הפרק הזה קצת בעיון, שם לב שבעצם כנראה שיש ממש מעט קוסמים. יש להם סמטה אחת, יש להם בנק אחד, יש להם בית ספר אחד, כאילו, יש חנות אחת לשרביטים בכל בריטניה.
יש רק חנות אחת?
נראה לי, לא, כאילו, אחר כך בהמשך, המשך של הסדרה, אז רואים שיש לו איזה 3 חנויות שרביטים בכל העולם, כאילו.
אבל זה... כולן שלו.
של אוליבנדר? לא.
אוקיי,
לא,
בסדר.
לא, יש כזה זה טריופול, לא יודע, משהו כזה, אני לא יודע איך אומרים מונופול של 3, אבל... כאילו, יש שם בעצם ממש מעט קוסמים, אם מספיק להם בנק אחד וחנות אחת לציוד בית ספר וזה, כאילו, זה גם עולם של מונופול, אין תחרות על כלום.
כן.
כאילו, אתה רוצה לקנות מוזניים זולות יותר, או קרפדה אחרת, חבל, כאילו.
אין עלי אקספרס של קוסמים.
אין עלי אקספרס של קוסמים.
הרי אקספרס.
בכלל, זה עולם ימי ביניים, העובדה שכל הכלכלה שלהם, אם בפרק הקודם אמרנו שהדואר שלהם עובד כמו שילדים מדמיינים, אז גם הבנק שלהם עובד כמו שילדים מדמיינים.
כן, אתה מגיע לכספת ויש בה את הזהב שלך.
יש בה את כל, כן, את הכסף עצמו, שככה אתה מדמיין, כן, בתור ילד, שיש סכים ענקיים בבנק עם כזה סימן של דולר עליהם, ושם ההורים שלך שומרים את הכסף שלהם, ולאנשים יש פשוט המון סכים, כאילו, אין מצב שזה אלקטרוני.
כן. שזה אפס. שזה לא מייצג כלום.
כן, שכסף הוא מוסכמה אנושית, בלבד. לא, פה זה כאילו... וגם עם שערי חליפין מטומטמים, שכל אונייה שווה איזה...
17.
17 חרמשים, וכל חרמש הוא...
29.
29 גוזי, כאילו זה לא מתכנס לשום פעולה חשבונית הגיונית.
שזה שוב, זה נשמע כמו עולם של ילדים, זה עולם שילד הגה אותו, וגם כאילו כל הדמויות הראשיות שאנחנו עוד לא מגיעים אליהם, נגיד דמבלדור, הקסם שלו זה שהוא ילד. זאת אומרת, יש משהו בעולם הזה, שהכוח שלך הוא האם אתה מצליח לשמר את התום שלך. ונותנים את זה כל הזמן בדוגמה מול וולדמורט, ששוב, אנחנו עוד לא שם, אבל אחד הדברים שדמבלדור אומר להרי, לאורך הפרק הזה, זה שהרי אומר לו, אני לא יכול להתמודד איתו, אני קוסם שנה א', אני גורם לנוצה לעוף, מה, אני אעיף אותה לפנים של זה, זה לא, אני לא אנצח אותו. והוא אומר לו, יש לך כוחות שהדארק לורד לא מכיר. אתה לא, זה במלחמה אחרת בכלל, כי הוא שמר על איזשהו תום, והעולם הזה בצד הטוב שלו, כשזה לא משרד הקסמים נפל, הוא באמת מתכנס סביב התום שיש בך כילד, ואיך העולם הזה לא משחית אותו. הוא לא משחית אותו עם בירוקרטיה של זה, כי הכל מדומיין. הבנק, אתה נוסע בכספת עם יהודי קטן,
שמלווה אותך.
בדיוק כמו שילדים חולמים.
שיהיה יהודי קטן. אבל זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי זה מתקשה דווקא, כלומר, כל הדיון על... על הטוב או הרע שיש בהרי, מאוד נרמז עמוקות דווקא בפרק הזה, שהוא לכאורה הפרק שנורא עוסק בבירוקרטיה ושופינג, כן? כמה פעמים פה נרמז שיש להרי איזה, עשוי להיות כיוון אפל. כלומר, מלפוי הוא הילד הראשון שהוא פוגש ומדבר איתו, הוא לא אוהב אותו, זה נכון. הפרופסור הראשון שהוא פוגש מבית הספר שלו,
קוויר.
הוא קוויר.
וגם השרבית של
השרבית הרי. השרבית של הרי, שאגב, שימו לב, השרבית בוחרת הבן אדם, מאוד דטרמיניסטי, מאוד מדבר כאילו על הגורל, אין לך בחירה פה בעצם, זה מה שמדהים, יש כאילו איזה גורל עמום שבוחר בך.
שיש בזה משהו שמצד אחד שוב הוא מדבר על הפנטזיה הילדית, שמשהו יבחר בך כי הוא מכיר אותך יותר משאתה מכיר את עצמך, והוא רוצה אותך, בדיוק. ובסופו של דבר השרביט שהרי בוחר הוא השרביט שיש לו תאום אחד בעולם, שהיה השרביט של וולדמורט, או כמו שהוא מנסח את זה לא יפה, השרביט אח שלו נתן לך את הצלקת הזאת.
בדיוק. שוב, אז המפגשים האלה עם מאלפוי ועם... קווירל או קווירל?
קווירל.
קווירל, אני תמיד קראתי לו קווירל, כמו ב... כאילו אני קורא עכשיו טקסטים תלמודיים. והשרבית, כלומר, המגעים האלה של הרי, נכון שרק על מאלפוי ועל קווירל אנחנו מבינים יותר רק בהמשך, כן, קווירל זה הפואנטה הסופית, אני מצטער אם אתם קוראים את הספר פעם ראשונה, אבל בדיעבד יש פה המון מגעים של הרי עם האופל, המון מפגשים, עוד לפני שהוא פוגע, כאילו רק הגריד הוא טוב, כאילו...
הוא טוב, ולאט לאט ככל שעובר הזמן, אתה מבין שהגריד הוא לא שגריר טוב של עולם, הוא לא שגריר מייצג.
הגריד חוזר 50,000 פעם על זה שאסור לעשות קסמים.
נכון. עכשיו, עוד דבר מעניין זה שהגריד מאוד נוכח בפרק הזה, וזה נורא מצחיק שהם רצו לגרום לו להישמע טיפש או ילד, כי הוא באמת טיפש וילד, והתרגום של זה מאוד עניין אותי כילדה, בגלל שאף אחד לא מדבר ככה בעברית. הגריד נשמע, הוא מדבר ביותר מדי מילים. זה כאילו ההפך מאלגנטיות.
כן.
הוא מוסיף, אני רציתי להגיד לך כזה פה, שאתה יכול, אסור בעצם לעשות קסמים, כאילו. הוא מדבר כמוני כשאני שיקורה. כאילו, המילים שלו נתקעות אחת בשנייה.
האמת שפשוט מדבר כמוני כשאני נורא נורא מתלהב. כאילו, אני מנסה להסביר לאשתי משהו, לא יודע, מגניב ש... קראתי משהו לדוקטורט שלי, אז שזה נושא קצת משעמם לאדם מן היישוב, דברים מהמאה ה-17 כזה, יהודים, אז אני כאילו מנסה שמה אלגנטי כזה, כן, לא, ואיכשהו מארגן את הידע הקבלי וידע הלכתי, אבל בגדול יוצא לי, אתה זה פה, שמה, איך שהוא שם, וזה, כי אני בולע מילים ואני מתבלבל, ואני כל כך אחוז בטירוף.
בהתרגשות.
אז זה הגריד. אז כן, זה פרק מעניין, סימטה דיאגון.
אני חייבת לומר שבניגוד אליך, זה לא מהפרקים האהובים עליי.
באמת, אני מת על הפרק הזה.
אני קראתי אותו, אני לא זוכרת איך קראתי אותו כילדה, אני מניחה שהעולם הזה כל כך קסם לי, שבקריאה ראשונה, כאילו, נסחפתי לתוך זה, והייתי כזה, מה, יש להם ספרי לימוד? זה מה שהם לומדים בספרים שלהם? מה, יש בנק? אבל עכשיו בקריאה זה באמת הרגיש לי כמו המון מידע שהיה צריך לעבור אליי, ואם אנחנו מסתכלים סיפורית, אין פה הרבה סיפור.
אין פה הרבה, אבל אני אוהב ספרי עיון.
נכון, אני גם אוהב ספרי עיון, אבל נראה לי מז'אנר אחר.
כנראה. אבל הפרק הבא באמת, על רציף 9 ו-3/4, הוא כבר, כן, אנחנו קצת יותר...
זה פרק שאני מאוד אוהבת.
זה פרק חמוד ומקסים.
בוא נקרא קצת ממנו.
וזה גם פרק מאוד מאוד חשוב. בבקשה, את רוצה...
כן, אני אבחר, רגע. אוקיי, אז אנחנו נקרא מתוך הפרק השני. זה כבר אחרי שהארי נכנס לרכבת, פגש את הוויזלים ברפרוף, והוא יושב עם רון בקרון. 5, אמר רון. משום מה הוא נראה אגום. אני השישי במשפחה שהולך ללמוד בהוגוורטס. אפשר לומר ששמו לי רף גבוה. ביל וצ'רלי כבר גמרו, ביל היה ראש המדריכים וצ'רלי היה קפטן של נבחרת הקווידיץ', ועכשיו גם פרסי מדריך. פרד וג'ורג' משתוללים המון, אבל בכל זאת הם מקבלים ציונים מצוינים וכולם חושבים שהם נורא מצחיקים. כולם מצפים שאני אצליח לא פחות מאחרים, אבל גם אם אני אצליח זה לא עניין גדול, כי הם כבר עשו את זה לפניי. וגם אף פעם אתה לא מקבל דברים חדשים אם יש לך 5 אחים גדולים. קיבלתי את הגלימה הישנה של ביל, את השרביט הישן של צ'רלי ואת האחברוש הזקן של פרסי. רון הכניס יד לתוך הז'קט שלו ושלף אחברוש אפור ושמן ממנו. מנמנם.
מנמנם, כן. עכשיו, זה קטע מקסים, כי אני אח בכורה, גם את אחות בכורה, נכון?
נכון.
אז אנחנו אולי לא מזדהים, כי אנחנו קיבלנו בכל זאת, נראה לי...
חדש.
חדש.
אני באמת קיבלתי מבדודה שלי לפעמים, וגם לפני כמה זמן, לפני שאחותי עברה לתל אביב, אני בדיוק קניתי מזרן חדש. ואחותי הייתה אמורה לעבור את זה, אז אמרתי, אני אשמור לך את המזרן הישן שלי, וחשבתי, עד איזה גיל החפצים שלי ירדפו את הילדה הזאת?
אני גם מנסה כזאת להוריש לאח שלי הקטן דברים שהוא כאילו, אתה עוד רוצה, יש לי שידה ישנה שאני כבר לא צריך, יש לי זה...
זהו, וכשהיא עברה לתל אביב, זה היה באמת כמו להיכנס לבית ספר מקום, הנה, אני הייתי פה לפניך, הנה האופניים שלי.
אני שנה שעברה, עברתי לך שהיא מכונת נספרסו משומשת.
ואני בטוחה שהוא נהנה ממנה.
כן, אבל זה כאילו, אתה תמיד מעליו בשרשרת המזון המשפחתית איכשהו.
בדיוק.
ככה.
אבל עוד דבר מעניין בעיניי בפסקה הזו זה שנכון, אנחנו רואים את רגשי הנחיתות העצומים של רון גם מול ההורים שלו, מול המשפחה שלו, כן. מוצא שיש לו 5 אחים גדולים שהם מאוד מוצלחים, אחד מהם גם אחר כך יפה, הוא נלחם בדרקונים, כן. הוא זה והוא זה והוא זה. אבל זה יותר מורכב וזה מה שאני עובד בפרק הזה. קודם כל, הגרעין, הבסיס לחברות של הארי ורון, וזה, רואים את זה וזה לא פייר בספר, רואים את זה בעיקר מהצד של רון, הבסיס הוא קנאה. זאת אומרת, הם שניהם מזהים אחד בשני.
זה רגשי נחיתות משותפים.
אני לא חושבת שזה רגשי נחיתות משותפים, כי לא כל קנאה הגרעין שלה הוא רגשי נחיתות בעיניי. אני חושבת שהארי רואה ברון משהו שהוא היה רוצה. זה מתחיל מההתחלה שהוא רואה, לא, אם כשעוזבים אותו ברציף 9
שהוא רואה במשפחה בעצם?
לא, לא, לא. הארי מגיע לרציף עם הדרסלים. הם מניחים אותו שם, ואפילו דוד ורנון מלווה אותו, שזה קצת מוזר, ואז הוא אומר, הנה, אתה רואה, אין רציף 9 ו-3/4, לך תהנה, כאילו, והוא עוזב אותו שם, והארי מתחיל ללחץ, ובצדק, כי הוא ילד קטן ברכבת עם כרטיס, שכל פעם שהוא שואל כרטיסן, הוא אומר, מה אתה מצחיק, מה אתה מפגר? ולעומת זאת, רון מגיע, והוא שומע את אימא שלו אומרת, או, יש מוגלגים בכל מקום, אני פשוט אגיד מילים לא נכון, אני אגיד אותם כמו שאני זוכרת שאומרים אותם. והוא עוקב אחריה, והוא מזהה את רון, לפי זה שהם גם כולם אותו דבר, השיער של כולם ג'ינג'י. הם חלק מאותה...
חמולה.
הם נראים אותו דבר. אנחנו, מה אנחנו שומעים על הדרסלים? הם חבורה של חזירים ורודים וסגולים, והארי הוא ילד רזה וצנוע עם שיער שלא מסתדר. והמשפחתיות הזאת היא מאוד 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 חזקה שם, ואני חושבת שהארי בדיוק כמו שרון מזהה בהארי את זה שהוא מפורסם, ואת זה שאחותו מעריצה אותו, ואת זה שאימא שלו סוג של מגוננת על הארי, כן. והוא תלמיד טוב יותר, והוא טוב בקווידיץ', הארי מזהה ברון את המשפחתיות הזאת שבחיים לא הייתה לו, ושהוא כל כך רוצה, ושהיא מקבלת אותו אליו.
את הנורמליות.
ויש קטע נורא יפה, שאולי שווה לקרוא גם אותו, שהארי רעב. אז הוא קונה בכסף שלו מלא ממתקים.
כמויות של ממתקים.
ולרון יש סנדוויצ'ים שנראים לא טוב, והוא מציע לרון, ורון אומר לו, לא, יש לי, ואז הרי אומר, אני אחליף איתך. אני רוצה את הסנדוויץ' הזה עם הבשר המשומר, שרון אומר לו שהוא לא טוב, ומה הוא זה? הוא רוצה את הסנדוויץ'. הוא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. עכשיו, זה ממש נדבך שקיים בהארי פוטר, ובגלל שג'יי-קיי רולינג לאורך כל הספרים נורא שומרת על הארי והופכת אותו לישו, בחירה שאני לא אוהבת, אנחנו לא שומעים את זה. אנחנו לא שומעים את זה. אנחנו רק שומעים איזה כיף להארי שהוא מתקבל למשפחתיות הזאת. אבל הארי הוא חד משמעית מקנה, וההתמגנטות הזאת שלהם אחד לשני, זה כי כל אחד מהם ראה בשני משהו שהוא רצה, וזה גם מוטיב ספרותי שמאוד מאוד חזק בספרות על חברות. זה אתה רואה בנשמה של הבן אדם הזה משהו שאתה רוצה, ובחיים לא יהיה לך, ולהפך.
זה מקסים. זה, אגב, והדמות של רון, צריך להגיד, כלומר, אנחנו בפרק הזה פוגשים כל מיני, אנחנו מבינים שמאלפוי הוא מאלפוי, ופוגשים את קרב וגויל, ואת הרמיוני, ואת נביל, אבל הם עדיין די משניים בכל הסיפור הזה. כלומר, הרמיוני פה היא סתם ילדה נודניקית.
ילדה מעצבנת. שזה גם דבר מעניין, כי ג'יי קיי רולינג, מבחינה מגדרית, כתבה ספר שהדמויות, אפילו הדמויות הרעות בו, בהתחלה, הם גברים.
הם גברים, כן.
וזה, בעיניי זו הייתה בחירה מושכלת, בגלל שהיא בעצמה לא רצתה שיקראו לה ג'ואן רולינג, כי זה בת, והיא לא רצתה להיפחדה שבנים לא ירצו לקרוא את ספר הילדים שלה.
ה-90s היו עשור אפל.
כן, אז היא ג'יי קיי, שמי יודע מה זה. ג'סט קידין רולינג, ו... כאילו, ובסופו של דבר, הרמיוני מקבל תפקיד נורא שולי, ונראה לי ככל שהספר הצליח והיא יותר כאילו התרווחה בזה שהיא הסופרת, הרמיוני קיבלה תפקיד גדול יותר, הדמות הנשית הייתה דומיננטית יותר.
כן, לא, זה ברור, אבל פה היא ממש כאילו דמות משנית ו...
מעצבנת.
מעצבנת, היא כאילו סבבה. גם כאילו זה שהיא באה ולא יודע מה עושה לארי דאווינים, כי גם היא הרי בת של מוגלגים.
נכון.
היא גם לא ידעה דרגע זה שהיא קוסמת, אבל היא, מה היא ישבה כל הקיץ, ישבה וקרה 50 ספרים, וכבר יודעת הכל, ויודעת מי זה הארי פוטר, כאילו היא כאילו השלימה את הכל כזה, חודשיים כאילו הספיקו לה.
שזה גם דבר יפה, אני חושבת שאומרים לנו שהספר רומז לנו על הפער שבין איך שאנשים חסרי קסם, לבין אנשים שהם קוסמים תופסים את העולם, זאת אומרת, היא תשנן. אני אבוא ואני אשנן, אני לא יכול לעשות ככה עם המטה ולדעת את זה, או, כאילו דברים צריכים ללכת בצורה שהיא הרבה יותר איטית, ושבצעדים קטנים ולקרוא ולעבוד, וכאילו הרמיוני היא קוסמת כל כך טובה באיזשהו אופן, כי היא לקחה את זה מהעולם הזה. בניגוד לאירון, לצורך העניין, שהוא כן נזכר כקוסם עצלן, ולא הכי מבריק.
הוא לא קוסם טוב.
הוא לא קוסם טוב.
היכולות שלו מאוד בינוניות.
כן, הפחדים שלו מוצדקים.
כן.
אתה פחד טוב מהאחים שלך, אירון.
זה מה שניסיתי להגיד גם מקודם, שכאמור שהגריד אומר למה מסתירים את הקסמים מהמוגלגים, כי כדי שהם לא ירצו קסם לפתרונות שלהם, אבל גם הנה, הבעיות של רון זה בעיות שא', כל בן אדם נורמלי יכול להתחבר אליהם, כן, שהוא האח הפחות מוצלח, שיש לו בני משפחה שמאפילים עליו, שהוא מקבל משום מה שאין לו הרבה כסף.
שאימא שלו הייתה רוצה שהארי יהיה הבן שלה.
בדיוק, זה דברים שלא קשורים אגב לעולם הקסמים, וגם שום קסם לא יפתור לך את זה.
בכלל
לא. טיפול פסיכולוגי טוב. זה מה שצריך
נראה. מעניין אם זה קורה בעולם הקסמים.
אני לא חושב שקוסמים מאמינים בפסיכולוגים, לצערי.
וזה ממש חבל, כי יש להם את הטכנולוגיה הגיגית. תחשוב איזה כיף זה לבוא לפסיכולוגית שלך ולהראות לה, תראי איזה בני זונות, מה עשו לי פה, תראי איך אני צודקת והם טועים, תצפי.
זה מדהים.
צפי איתנו.
אבל אין את זה פה. אז רון תקוע ברגשות קנאה באמת.
וגם הארי, למרות שזה לא נכתב, אני לא אשחרר מהנקודה הזאת.
את צודקת, הארי באמת מקנה, אני חושב שגם בהמשך הסדרה הזה דווקא כן נאמר קצת יותר במובהק, כלומר... הארי לא תמיד מקבל בשמחה את הייעוד והגורל שלו, ונכתב כמה הוא אוהב לבלות עם הוויזלים וכו'.
כן, אבל גם נכתב עוד דברים. זאת אומרת, קשה קצת לקרוא את זה, זה באמת כמו לנסות, אתה יודע, כנגד ארבעה בנים דיברה אגדה. דיברה התורה? מי דיבר עליהם?
כנגד ארבעה בנים.
כנגד ארבעה דיברה התורה, נכון? אז זה כאילו, יש המון פרשנויות לזה, כי גם סנייפ כל הזמן אומר לו, אתה נהנה מהתהילה שלך, מה אתה משחק אותה? אנחנו רואים שאתה אוהב את זה. ואין לדעת.
אני חושב שבכל זאת הדבר החשוב שקורה בפרק הזה, היא שלראשונה, הארי בוחר. כן? הארי ניצב בשני, לבחור בין הטוב לבין הרע, כן? מאלפוי בא, ושוב עושה לו כזה ברכבת כזה, בוא, מה אתה מסתובב עם רון וויזלי האפס הזה?
עם ארכי פרחי, כמו שכתוב בתרגום היפהפה הזה.
ובוא תהיה כאילו איתנו. עד כאן הארי היה מאוד פסיבי, כלומר, הוא רק קיבל ואיבד כמויות עצומות של מידע על עולם הקוסמים, ופעם ראשונה הוא צריך לבחור, כאילו, עם מי אתה הולך, עם מאלפוי קרב וגול, או שאתה נשאר עם רון, שהרגע עשה לך לשפוך את הלב עם אבי ביטר, כן? ופשוט פתח את כל הצרות שלו. והארי באופן מובהק, כלומר,
כן.
הוא לא מתלבט לרגע. ברור שהוא נמשך בעקבות רון, וזה חשוב, כי היו פה צעדים כאמור, מטפטפים כל הזמן, שגם עשוי להיות משהו אפל בהרי, והרי קשור בגורל שלו. נכון שזה גם קצת קריאה בדיעבד, אבל הנה, הרי לקח את השרביט של וולדמורט.
אבל זו קריאה, כן, מכוונת.
וכן, הרי לקח את השרביט מוולדמורט. הוא פגש קודם את מאלפוי ורק אחר כך את רון. עם מאלפוי זה כל פגישה שנייה.
נכון.
אבל הוא בוחר לדבוק ברון, והפרק מסתיים בזה שהם כן, הם מגיעים להוגוורטס, ושתים בסירות, והרי, בעצם משתים באותה סירה זה הרי, רון, הרמיוני ונביל, שהוא גם עוד סוג של חלק מה... חבורה שלהם, אפשר להגיד.
נכון, וזה באמת, אותי אישית זה יצבן, אני, זה יחזור כאן לאורך הפודקאסט, אני מניחה שהבחירות שרולינג עושה לגבי הרי, הן הרבה פעמים בחירות מלאכותיות ולא אנושיות. אם זה היה תסריט, זה היה נקרא מתוסרט. הדמות לא עושה את זה בגלל שהיא רוצה, אלא בגלל שהתסריטה יחליט לעשות את זה. אבל כאן, ספציפית בפרק הזה, בגלל שיש את הדגש של המשפחה של רון, אני כן יכולה להבין בקריאה שנייה, ואני מניחה שכשהייתי ילדה לא הבנתי את זה, וזה נראה לי מלאכותי, וכאילו מנסים ליצור דמות טובה.
שהיא בכוונה...
שהרי ראה משהו ברון, הוא ראה משהו שהוא רוצה להיות. בניגוד למלפוי, שאני חושבת שאחד הדברים שהכי מורידים מחברות גם, כשמישהו בא להיות חבר שלך, זה שאתה רואה מה הוא רואה בך, ולמה הוא רוצה להיות חבר שלך.
הוא רוצה להיות חבר שלך כי אתה עליון כמוהו.
לא בקטע של כי אתה עליון, אולי בקטע שהרבה פעמים כאילו אנשים יכולים, זה קורה בעיקר בבית ספר, אתה לא מכיר את זה שפתאום נדבק אליך ילד.
כן.
ואתה כזה, למה הילד הזה נדבק אליי? ואז אתה מבין, ואם זה לא הדדי, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מוריד ומפחיד אפילו. כן. אבל אולי אני הכנסת פה ל...
מאלפוי קצת מתאמץ, צריך להגיד.
מאלפוי הוא לא קול. הוא לא...
זאת, אני אפשר להגיד שזה אולי אפילו הבעיה שלו לאורך הסדרה.
נכון.
הוא ממש לא קול. אבל תאהבי את זה או לא תאהבי את זה, הרי בוחר.
כאילו דווקא בקריאה שנייה, אני ראיתי לדמות של הרי, ראיתי בדמות של הרי יותר עומק מאשר בקריאה הראשונה, שאני כזה, אוי, בואו, שוב בוחר את החבר הטוב, למה הוא לא הולך עם מאלפוי? באמת, זאת שאלה מעניינת. זה כמו שיש ספרים של היסטוריה אלטרנטיבית, שמה קורה אם הנאצים היו מנצחים, מה היה קורה אם הרי היה אומר לרון, כן, איזה אפס הוא, הוא פחות טוב מהאחים שלו.
ואז היה מתקבל לסיליטרין, והכל היה עובד אחרת. טוב, אבל בנימה הזו אפשר, כן, אז הרי לא התקבל לסיליטרין, זה כבר הספוילר לפרק הבא של ההסקט שלנו.
הוא לא רצה. טוב,
הוא לא רצה, אבל אנחנו נדבר על זה. יהיה לנו הרבה על מה לחפור בפרק הבא.
אז בוא נראה, בוא נגיד, בוא נחשוב על איזה פרקים אנחנו נדבר בפעם הבאה.
אנחנו מחויבים בחוזה שיר על איזה פרקים אנחנו מדברים בפעם הבאה. וכאמור, אם כבר הזכרנו, כן, האם אריה בסיליטרין או לא, אז בפרק הבא של ההסקט שלנו, אנחנו נעסוק בפרקים 7 ו-8 מתוך הספר, הפרקים מצנפת המיון והמורה לשיקויים. מעניין מאוד.
מי זה?
מי הוא המורה לשיקויים? ומה היא מצנפת המיון בעצם? ומה זה אומר? ואיך אפשר לחלק את האנושות לארבעה טיפוסים?
זה כמו אסטרולוגיה, אבל פחות, אבל לא מדע, כמו שלנו.
אז
כולם אתם... יודעים שיש 12 טיפוסים.
זה נכון. או לפי גלגל המזלות הסיני גם?
זה מחזור של 14, אם אני לא טועה, בגלל המזלות הסיני.
תלוי את
מי. אבל אני לא מאמינה בשרלטנות הזאת.
זה שטויות. אז אתם מוזמנים, חברים, גם שוב אנחנו מזמינים אתכם לקבוצה שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, להגיד לנו מה חשבתם על הפרק, תהיות, מחשבות, ביקורות לא בונות ועוד, ואנחנו נתראה בפרק הבא של ההסקט. תודה רבה, שיר.
תודה רבה, דור.